שפחה ממש בבתים. אבל
גם כדי יהיה כל הקהל או רק נשים או
נשים וגברים, עם עדיפות לאנשי חינוך והורים קדימה. לפחות אחד ההורים, מי שלא שומר על ילד או משהו, והילדים יהיו שם סידור במלם. והרעיון הוא להעלות את השאלות האמיתיות, מה שקורה. לפעמים התג של חינוך הוא מאוד יפה נשמע, ולפעמים זה נראה נורא נורא, ודרך החינוך אנחנו נתקלים בחיים, באמת. דברים שקורים באמת. ופה הרעיון הוא להעלות שאלות של אנשים שנתקלים בהם, גם בבית, גם לשתף. הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה קורה בבית של החבר, וחושבים שהצרה או הבעיה שלהם שהם נתקלים עם הילד היא רק שלהם. אז קודם כל, אולי השאלה הראשונה, אנחנו מדברים שחינוך זה לא מוסר, ואנחנו לא גדלנו ככה, אנחנו גדלנו לפי חינוך זה מוסר. מי זה אנחנו? אני מדבר בשם
כל מי ש... הדור שלנו.
כן.
דור הקודם.
שלנו, המושג חינוך זה מוסר, תעשה, אל תעשה, תלך לבית ספר, אל תלך. איך משנים את התפיסה באמת? מה זה בכלל חינוך? נתחיל מזה.
אנחנו נתקעים עכשיו... אנחנו נתקעים עכשיו בדור שהוא יכול לעשות משהו אך ורק שהוא מבין, מרגיש, מחליט ומסכים עם מה שהוא חייב לבצע. אחרת לא יעשה. אנחנו רואים את זה אפילו במאורעות הגדולות שעכשיו עוברים בכל העולם. זה קם גל חדש, היינו הנשמה החדשה שמתעוררת, או רמה החדשה של נשמה הכללית שמתעוררת בכל האנושות. והדור הזה הוא חייב לא חינוך שאומרים לו נו נו נו, כך וכך, תראה דוגמה ותעשה. זה לא מספיק לו, הוא לא ילך לפי זה. הוא ילך לפי דוגמאות אז הכי רעות, והוא לא יוכל לשלוט בעצמו עם הדוגמאות היפות שלך. הוא לא יקבל משהו שכך זה צריך וחייבים, ולמרות שאנחנו מבינים שיש גרסה דיינקות ואנחנו יכולים לחנך אותם ממש במקל ובסוכריה, אבל זה לא ילך עם דור הזה, כי כל פעם האגו שלו מתגבר יותר ויותר, וכל יום אתה לא תוכל לעמוד עליו ככה, ולכן גרסה דיינקות אצלו, ההרגל שנעשה טבע שני, לא תתקבל. זה טבע חדש שעכשיו גודל, שלטבע הזה חייבים לתת שיטה בידיים שלהם. לא שאתה אומר לו תוצאות וכך הוא מתנהג כמו מכונה קטנה לידך, מסתכל עליך ולומד ממך וכך עושה. לא. הם עושים ביקורת עליך. הם מסתכלים עליך בצורה ובעיניים מאוד מאוד כאלו קפדניות, שהן חודרות בך, והם כל הזמן חוקרים ולומדים אותך, ואתה בשבילם די שקוף. אנחנו צריכים להבין זאת, שדור הזה הוא ידרוש שיטה רציונלית, שיטה הגיונית מאוד, שיטה שהוא יכול להבין לפי ההבנה שלו, אך ורק לפי ההבנה שלו להשתמש. נגמר דור של עבדים, דור של מכונות, כמו צ'רל צ'פלין שם, כל מיני כאלו, ועוד ועוד למיניהם. אלה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מסבירים לדור הצעיר את כל התהליך, כל המציאות, מקום שלו, מטרה, איך הכל מתנהל, ואפשרויות שעומדות לפני כל אדם כדי לחיות כך או כך. בקיצור, מה, מה, מה יש כאן הגבולות ש, שבהם האדם הוא נקרא בריאה חופשית וכו'. לכן דור החדש הוא מאוד מאוד שונה מאיתנו, ואנחנו צריכים לכן לפתח לא גישה אליו, איך אנחנו איך עושים עם החיות?
מאלפים.
איך אנחנו מאלפים אותו, כן? ושיהיה קרוב לנו ושיהיה לידינו ושיהיה מושמע וכו' וכו'. אלא איך אנחנו מוסרים לו חוכמה לפי גילו, אבל כל פעם לפי גילו למסור לו חוכמה, והוא לפי חוכמה הזה, מה שמוסרים לו לפי חוכמה הזאת, הוא משתמש בה, מממש אותה ומתנהג. ככה זה. ואנחנו רק בודקים האם מסרנו לו את זה נכון. וזה הכל לפי התוצאות כבר שנראה בשטח. לכן, אם בעבר אנחנו יודעים שהייתה החינוך וההשכלה היו על ידי מקל, על ידי סוכריה, על ידי זה שהיו ממש בלחץ מכניסים את הקטנים לכל מיני מסגרות ומחנכים אותם בצורה קצרה שכך צריך, כך אתה חייב. היום זה לא יעבוד, כי הבורא דורש מאיתנו להגיע להכרת הרע, להבנה מה שקורה בחיים, ולהגיע לנהל את עצמנו לפי חשיבות המטרה, וזו העבודה העצמית של האדם. לכן לנשמה שאין לה גיל, שמתעוררות הנשמות, שמתעוררות הנשמות לא חשוב באיזה גיל, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים לספק לקטנים כמו לגדולים ממש שיטת התיקון, ורק לפי זה שהתעסקו. שאלה הבאה.
מה מיוחד בשיטה שאנחנו מציעים?
שיטה שלנו זה לא להליף, כן?
להליף.
לא להליף את הילדים, לא להכניס אותם לחיים כמו חיילים, לא לתת להם הרגלים, חוץ מההכרחיים פשוטים שיקל להם את החיים, אבל העיקר החינוך הוא לתת להם כלים להחליט על כל דבר מה מקומו בחיים שלו, מה דרגת החשיבות שלו בחיים שלו. זה וזה וזה וזה, שתהיה לכל אחד ברורה המערכת של סולם הערכים, שערך של החברה ולמעלה מזה ערך של הבורא, ולמטה מזה כל מה שמביא, כל מה שמביא לזה, וכל הדברים שהם מחוץ לזה הם בכלל לא שייכים לבחירה החופשית, אלא אנחנו צריכים להשתמש בזה לפי ההחלטה פשוטה מה שנחוץ בזה לחיים, וזהו. לחלק את כל העולם, מה שיש לפניו, לשני חלקים: חלק ההכרחי הנחוץ לקיום, לחיים, וחלק ששייך לרוחניות, שאותו אנחנו צריכים לעלות בחשיבותו בבחירה החופשית שלנו על ידי הסביבה, וכן חיבור איתם ולימוד. וכבר כאן זה בשבילו נמצאת המערכת העיקרית שבה הוא כל הזמן צריך להיות, למצוא את עצמו כדבר החשוב ביותר, ושם הוא מממש את עצמו. ואז אתה לא לא יכול להכתיב לו עכשיו איזה התנהגות שתישאר איתו כל החיים, כי זה כבר לא עובד בדור הזה. אלא אתה חייב לתת לו כלים, שכלים האלו ישוירו אצלו בחיים, ואיתם הוא יתנגד ויתנהג ובעד ובנגד, יחליט עם כל צד ושל שנתקע בכל רגע במה שיהיה לו. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים, עושים שיטה. והרגלים הם צריכים להיות בחברה, שכמה שתהיה יותר בחברה, כמה שיבין יותר שזה כבר עובד, שזה עליו, כך מרגיש, כך מרגיש תגובה מהחברה, כך נכלל איתה, כך מתקדם, ששם הוא מוצא את הקשר וכוח ותמיכה ומקום שדה עבודה, ששם הוא מתקדם ונכשל, ואז הוא מזה מפעיל חיסרון ללימוד ותפילה, ואז מקבל עלייה ושום נפילה, והכל זה, הכל הדברים האלה הם יכולים להתרחש רק בסביבה ולעולם אחר שיתנהג רק לפי למידה הכרחית. אז דברים האלה אנחנו צריכים בכמה שיותר להגדיר להם בחינוך. חלק ייכנס כגרסא דינקותא, זה תלוי גם כן מאופי של כל אחד, מאופי של הנשמה שלו. אין? וחלק יהיה תחת העבודה בחברה, אבל שזה יישאר לו במשך השנים הראשונות בחיים, שכך הוא צריך לחיות, יהיה לו כבר, זה כבר בכל זאת, עד כמה שבכל זאת נמצא ב... אני מוצא מילים. מה שנמצא בשינוי זה חלק האדם שבדור החדש, ולא חלק הבהמה. קודם היו כולם כבהמות נדמו, אז לא היו שינויים כל כך, והיית נותן להם חינוך וכך הם היו ממשיכים. עכשיו הכישלון של החינוך הוא מזה שמתפתח בדור החדש חלק של האדם שבו, שכל הזמן נתון לשינויים, שלא יכולים להבין מה קורה איתם, מה הם רוצים, הם בעצמם גם כן לא מבינים. החלק הזה שהאדם שמתפתח בדור החדש הוא דורש שיטת התיקון. אם אנחנו ניתן לחלק הזה שיטת התיקון, ולחלק הבימי שבו הרגל כנעשת ושני, גרסא דינקותא, אז אנחנו כאילו נותנים לו הכל, ויש לו שני חלקים האלו מנועלים על ידו. אלו על ידי בימים, על ידי הרגל, וחלק האדם שבו קיבל, קיבל תרופה, זאת אומרת קיבל שיטה איך לעבוד עם זה. וכך אני חושב שאנחנו נצליח. עכשיו ננסה גם כן לגלות את הדברים האלה לעולם, שזה מה שיש לנו ואין לאף אחד, והם יסבלו בגדול מהדור הצעיר. ולנו יש מה להציע. אנחנו מבינים מבפנים מה קורה, ולא נמצאים כמו איזה, אתה מסתכל על ההורים, הם אומרים ככה, אני לא יודע מה לעשות איתו. אתה מבין? זה לא איזשהו מקרה, אלה כולם. אם אתה תיקח איזשהו דמות כללית שזה נקרא ההורה, אבא ואמא יחד וכולם כלפי הדור הצעיר, ככה זה כולם. וגם דור הצעיר לא יודע מה בוער בו, מה מדבר בו ומה הוא דורש באמת. כן? נו.
שיטת החינוך לרמת האדם היא התקשרות וקבלת כוחות מהסביבה, מהחברה. במה שונה ההתקשרות אצל הילדים לסביבה וקבלת כוחות ממנה לבין מה שאנחנו מכירים?
כמעט ולא. לנשמה אין גיל, ושיטה היא לא משתנה גם לקטנים וגם לגדולים. רק אתה צריך להוסיף שם הסבר והתנהגות שלהם שתהיה במסגרת יותר מתאימה לגילם, כי מסגרת זה דבר גשמי. אמנם שמתנהגים שם יחסים רוחניים ואהבת רעך כמוך וכו', אבל זה או בין הגדולים או בין הקטנים, זה קצת שונה באופי החיצון, אבל לא בהרבה. לא בהרבה. בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שכל ההפעלות שלנו בין הילדים הם יהיו מאוד מאוד דומים מה שאנחנו נצטרך לעשות גם עם הגדולים, ומילדים נבואו לגדולים. גם אצלם צריך להיות אותו תנאי, אני והקבוצה, הסביבה וקשר בינינו, ושם אני מגלה עד כמה שאני כן ולא, ודיונים על זה וחשיבות הבורא ועד כמה שאנחנו לא בזה, וכפער בין זה לזה, זה תפילת רבים שאנחנו מעלים בזמן לימוד המשותף. כן?
איך מלמדים כזה דבר, להתקשר לסביבה?
איך מלמדים להתקשר לסביבה? על ידי הסבר, על ידי הדוגמאות, על ידי ההפעלות, על ידי השפעת הסביבה עצמה, על ידי הדיונים בעיקר. כן?
זה אמור לי, מה זה מעורר בו? זה פתאום הוא יתחיל להתייחס, פתאום יהיה לו איזשהו יחס?
אני לא יודע. אתה תגיד לי מה אתה עושה בחברה של אנשים הגדולים, ואני אגיד לך, תעשה בדיוק אותו דבר בחברה של הילדים. אתה יכול אפילו להרבב בין הגילאים, אין שום הבדל, כי ברוחניות כולנו תינוקות. איזה הבדל יש? יושבים גדולים או קטנים? לנשמה אין גיל. מה ההבדל אם יושבים לידך צעירים או אפילו לילדים וגם זקנים? תגיד לי. הפעלות, תעשה אותם הפעלות. אין להם קבוצה? שיהיה להם קבוצה. אין להם יחסים של האדם לחברו? שיהיו. הם לא יודעים מה אמרי רבש, תלמד איתם בעברה יפה קלה, אומנם שהם יכולים להבין אותם אפילו יותר מאיתנו, זו שפה שהם לומדים בבית ספר גם כן. מה יש לך הבדל בינך לביניהם? שאם אתה יותר בעל ניסיון, זה נכון, אתה יכול ללמד, אבל אם לא, אז מה הגיל שווה? מה הוא אומר? כלום. כלפי רוחניות, השכל הגשמי שמפותח יותר, הוא יכול רק לבלבל אנשים. הוא לא אומר על שום דבר. זה סתם ילדים שהזכינו. ולכן, בעניין הרוחני, אתה יכול להתייחס אליהם ממש כמו לגדולים. יש להם כמו לילדים עוד כל מיני, אבל זה לא בגובה רוחני, בגובה הגשמי, ודאי שהם ילדים עדיין, או נוער, יש להם כל מיני דברים, הכל זה מתבלבל בחיים, לכן בכל זאת ישנם המסגרות שלהם, אבל בעצם אתה יכול לעשות עתקה מגדולים לקטנים, למה שרבש ובעל הסולם כותב, ולדבר איתם. מה ההבדל אם הם יגדלו ויהיו בעוד 30 שנה יותר גדולים? אז תדבר איתם על זה, מה הם יבינו יותר? תגיד לי. כמעט ולא. כן.
איך מסבירים את מושג הקבוצה לילד?
אני אשאל אותך בחזרה. איך אתה מסביר את זה? אתה נותן שיעורים בקמפוס?
כן.
נו, אז בבקשה. אני שואל אותך כתלמיד. מה זה קבוצה? לא. כמו שהיית מסביר לגדול, כך תסביר לקטן. קטן עוד יותר מבין, כי הוא דווקא נמשך לקבוצה, לחברים, לשחק איתם. אנחנו גדולים לא כל כך, ואצלו זה יותר טבעי. כן?
עכשיו, אם אני חושב על כל הילדים בארץ ובעולם, יש להם בעצם אותה בעיה כמו שיש לחברים שלנו בארץ ובעולם, שהם כאילו בלי הצורה החיצונית של הקבוצה. אז יותר כל הזמן השאלה, אז מה זה הקבוצה? אז איך אני מתקשר לקבוצה? האם אני יכול להתקשר לקבוצה אם אני עכשיו שם בטורונטו ילד? או... וכן הלאה. זאת אומרת, האם מושג הקבוצה הוא ממש אותו דבר? זה אותו...
אני הייתי לוקח לפחות פעם בשבוע, או אצלם זה בכלל יומיים בשבוע, יום חופש. הייתי מארגן יומיים האלו, פגישה של כולם, בנים, בנות, נשים, גברים, יחד או לחוד, ולפחות ביומיים האלה הייתי מעביר לילדים את השיטה ולימוד, מה זה קבוצה ומה זה חיבור וכו'. ויחד עם הגדולים. הייתי קורא מאמרים כאלו ו... ודנים יחד ושואלים ועונים עד שהדור הצעיר נכנס בזה ושולט בזה כמו ילדים שלנו ויותר. אני לא רואה שום אפשרות אחרת אלא לחבר אבות עם הבנים ככה שישתתפו יחד. אני חושב שגם אצלכם בישיבת חברים יכולים לשבת באיזה מקום לא קדימה, כי העם לא יבין את זה, אנחנו מפרסמים את זה בכל הערוצים, אבל יכולים לשבת גם ילדים.
הם יושבים מאחורה.
הם יושבים מאחורה.
ילדים, כן, שם עשר. זה מול המצלמה.
אני לא רואה הבדל. סליחה שאני כאילו מזלזל בכם, אני לא רואה הבדל בין גדולים לילדים, כמעט ולא, בביטויים, בלימוד, במושגים שבעולם הזה, אבל בכל הפנימיות אין הבדל. עד רבה, שיתחברו כולם. זה ייתן קשר יותר בחברה. כן.
אני רוצה לשאול לגבי הדרכה של ילדים. אנחנו כמבוגרים שיושבים, אז בדרך כלל יושבים בשקט ויש לנו יכולת ריכוז יותר גבוהה. עכשיו, בכל קבוצת ילדים, שמנו לב לזה, כמעט בכל קבוצה יש לפחות 10-20% מהילדים שהם שונים, כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא מיוחד, אבל במה הם שונים? שיש להם עולם משלהם, או שכל ילד כזה הוא עטוף באיזשהו עולם שלו והוא מנותק לגמרי מהסביבה, או שהוא יוצר קשר עם ילד אחר, קשר בלתי מובן, לא מובן לנו, אבל הוא איתו, הוא כאילו רואה רק אותו, וכל יתר הקבוצה כאילו לא קיימת בשבילו. עכשיו, כמדריכים זה מאוד מפריע, כי הילדים האלה עושים משהו, וכל יתר הילדים זה מפריע להם לריכוז, וכן הלאה. הנטייה הטבעית היא לכעוס עליהם, להעניש אותם. הרצון של המדריך היא שהם לא יהיו פה בכלל. אבל מצד שני, זה חלק מהחיים. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
אנחנו כבר עברנו חלק גדול מהחיים, כל אחד, ואנחנו יודעים שבחיים שלנו יש תקופות שאנחנו נכנסים לאיזה סטיגמות, כן? איזה אופי מיוחד שמתפתח בנו, באופן כזה, או באופן כזה, או באופן כזה, איזשהו חיים כאילו מחולקים לאיזה תקופות. ולכן צריכים כך לראות גם כן בילדים. שאין מה לעשות. אלא אתה לא יכול לשבור ולכופף אותו, אלא לתת זמן שזה יעבור בצורה טבעית, כמו שזה מכניסים אותו מלמעלה, דווקא בסוג כזה של התפתחות, שהוא לא רואה ולא שומע ורק בזה נמצא, וזה אצלו כאילו מאופנת. כן? כך גם כן צריך לעבור את זה. וגדולים גם כן, אתה לא רואה, אתה תראה אחר כך על שתגיעו קצת יותר למעלה, אז אתם תראו לפי התלמידים שיבואו החדשים, עד כמה שהם גם כן נכנסים באותם הצורות. וברוחניות גם כן יש לנו אותם צורות ההתפתחות, שחלק הראשון אתם כבר עברתם קצת משהו, שעברתם בצורה שהייתם חושבים מאוד בצורה מסוימת, ככה ואחר כך ככה ואחר כך ככה, גם תקופות. לכן צריכים להתאזל בסבלנות, ואין מה לעשות, לחכות. אדם נכנס, נכנס לאיזה טריפ, מה לעשות? זה חלק מהתפתחות הנשמה, ואסור כאן לעשות הרבה דברים. אתה יכול על ידי סביבה אולי לחמם ככה משהו לידו כדי למשוך תשומת לב, אבל גם כן בצורה מאוד זהירה. לא לשבור שום דבר ולא לכופף אותו, ולא, אם הוא לא ממש מזיק, אם ממש מזיק לאחרים, אם הם עושים קצת בלגן אבל לא מזיקים כל כך לאחרים, לעזוב. אבל אם מזיקים, אז צריכים כבר לעשות משהו. אבל לעשות משהו זה לא שאתה הולך לשבור אותם, כי זה צורה שהם צריכים כך להתקדם. זה בעיה גדולה, לא להיכנס בכוח לשלבי התפתחות של הזולת. רוצה כך להתפתח? בבקשה. אתה עוזב אותו? יש להם הרבה אנשים שאני רציתי באיזושהי צורה למשוך אותם, משהו לעשות איתם, ואחר כך ראיתי פתאום לא יצא, פתאום איכשהו משהו מתגלה שזהו, לא כדאי. ואז אתה עוזב אותם ובסבלנות מחכה, יכול להיות בעוד 10-15 שנה עד שיתבשל.
כן. מה קורה כשזה...
אני שואל רק בעלי החינוך, כן? אתם אל תרימו ידיים סתם, מגיע להם לשאול. כן. יש להם שאלות גם כן כתובות. מה אתה רוצה, שיתחילו לשאול סתם אנשים?
לא, בסדר, מה שאתה...
נו, אתם קודם כל, זה שיעור שלכם.
מה קורה כשזה...
אחרים שילמדו מזה, כן?
מה קורה כשזה גולש לאלימות? שילד ממש נוהג באלימות, מרביץ, מאיים, בחברה...
ואם אתם עושים משפט, הוא לא מושפע מזה?
לפעמים במידה מאוד מועטת, וגם מאוד קשה לעשות את המשפטים. זה דבר שאנחנו רוצים לעשות, לא, הרבה פעמים לא מצליחים להגיע לידי זה שעושים משפט ממש.
לא משפט, דיון.
דיון, אז הוא הולך, כי הוא עשה משהו, הוא יודע שזה לא בסדר אחר כך, כי זה השתלט עליו. אין ילדים רעים, אין ילד רע.
No.
השתלט עליו מצב כזה שעכשיו הוא בקריזה, הוא יכול לבוא להפוך שולחן, יכול, זה קורה. זה כמו שאצלנו גם.
No, אז מה אנחנו עושים?
כן.
כולם מסכימים שזה שולט עליו? כן, בא יצרה, שולט בי, הוא אומר, אני לא יכול, מתפוצץ, מה לעשות, תפוס אותי, קח אותי, כן?
זה כבר שלב מתקדם שהוא אומר ככה.
אז אתה צריך להביא אותו להכרת הרעה. שפעם הבאה הוא ידע איך לפנות, לקבוצה, איך לצוק, תצילו. בוא נסכם שפעם הבאה מי שמתחיל ככה להתחמם ורוצה להפוך שולחנות ולצוק, ואז שיצק הצילו. ואז אנחנו נוכל כולנו להתנפל עליו ולוציא ממנו את היצר הרע הזה. ככה דרך האוזן או משהו. כן. כן, תעשו כאלה תרגלים בפועל, שמגיעים עליו ככה חברים והם כאילו מוצאים לו משהו מהאוזן. תנסה. אתה תראה איך שזה משפיע על פסיכולוגיה של האדם. כן.
מה? בינתיים בדרך הוא בא ונתן למישהו סתירה, הוא נתן למישהו מכה, והוא כבר רוצה להחזיר לו, כי גם הוא לא בדיוק יודע, יודע.
מה?
ואז התפתח איזשהו אבנט.
אז יופי, שניים מגיעים למשפט, נו, בסדר גמור. בלי זה אתה לא יכול. בלי דיון, בלי הכרת הרע, לא, לא, לא ילך. אני לא יודע, אתה תקבע, מי שואל ו...
להמשיך קודם את מה שמי בתחיל, אז יש הבדל בין מה שאתה נותן למבוגרים לילדים בשיטה, זאת אומרת, לילדים יש כבר ממש צורה חיצונית איך מבררים דברים, יושבים ביחד, קרקה. כמו שעכשיו דיברת עם גלעד, נגיד, כל המשפטים האלה, אצל המבוגרים זה לא ככה, יש חוקים מאוד ברורים, אמרתי את זה גם בסעודה. יש באים, יושבים, יש שיעור בוקר, יש שיבת חברים, כולם עושים אותו דבר, וכל הבירורים הם בפנימיות.
לא, אדם כאן, רבש כותב שחברים צריכים לשבת.
ילדים קטנים מתחת לגיל 9, יש לכם פעילות עכשיו, כן? מוזמנים לצאת.
ילדים קטנים עד גיל 9, בבקשה לצאת לפעילות. בהצלחה. עוד הפעם?
עוד פעם חדש.
יש הבדל בין מה שאתה מציע שנעשה.
רבש כותב שחברים צריכים לשבת ולדבר על גדלות הבורא, על גדלות הרב, על הגדלות הלימוד, גדלות ההשגת הרוחניות, על אהבת חברים, על כל הדברים האלה. כן? כתוב, כתוב. וזה שאתם לא מדברים זה לא אומר שזה לא צריכים לעשות. כתוב שצריכים, אתם לא עושים אולי. אז הילדים לפחות צריכים לעשות. כן?
לא, אני שואל לא על זה, אני שואל על המקרה כמו שגלעד הציג, קרה איזה מקרה אלימות, או לא התנהגו כמו שלא נתנו לעשות דיון, לא רצו בכלל, לא יודע, אז אנחנו, יש דרך איך מתחילים לברר את זה, ומפה מלמטה, מהמצב כאילו הגרוע, לעלות, דרך זה לפתח את נקודת הבירור, כמו שאתה קורא לזה, לראות עצמנו בצד, פסיכולוג לעצמו וכו' וכו', וגם עם המצלמה, אחר כך לראות עצמנו וכל זה, אין אצלנו מבוגרים את הדברים האלה. בגלל זה גם למדריכים קשה להפנים את השיטה ובאמת ליישם אותה עם ילדים, ובטח של ההורים קשה לתמוך בזה בבית אחרי זה. וזה אני אומר.
אז תעשו בלי מצלמות, בסדר, תעזבו מצלמות.
זה טוב המצלמות, אני אומר שהמבוגרים לא מתרגלים את זה על עצמם. אין עדיין את הצורת ברור הזאת, את הצורת הושיח הזאת שאתה מציע בשיחות עם אוליאנו ומורים דרך, שאתה מציע גם בעצות פה לפעמים. אני שואל אם יש, בכלל, אולי אני בכלל שאלה, האם הצורה של הקבוצה של המבוגרים בעתיד תהיה קצת שונה מאיך שזה עכשיו?
צריכה להיות שונה, אבל מה אני אעשה?
שאלה עכשיו, איך אפשר קצת לזרז את התהליך בהתפתחות גם של המדריכים כדי ליישם את השיטה הזאת, וגם בקטע שלה להעביר את זה למשפחות שילמדו קצת יותר את
ה... אני לא יודע מה לעשות, אני לצערי נמצא כאן בחוסר אונים. אם אנחנו נעשה דיונים כאלה בין המבוגרים, אז אנחנו ניתקע במשהו מלאכותי. ואני לא רוצה להגיע לזה, זה עוד יותר גרוע מלא לעשות. אם אתה שואל אותי. כן.
כשהדיונים האלה עובדים, אז זה עובד מצוין באמת, עם כל מה שמסביב. הבעיה שאנחנו צריכים על כל דבר כזה לעשות דיון, אז אנחנו נעשה שם דיונים 4 שעות כל הזמן, והילדים לא סובלים את זה, כאילו. יוצא מצב שהדיון בא להם על חשבון איזה פעילות שהם רוצים, אבל אין מה לעשות, קרה פה איזה משהו שפוגע בחיבור שלנו, אז צריכים לשבת לעשות דיון. ואז יש כל הזמן דילמות כאלה, מה עושים?
אני מבין. אם היית עושה כאן דיון, אז גם כן היו לך סתם דיבורים. לא יודע, אבל בלי זה אני לא חושב שטוב. צריכים בכל זאת, תראה, לקצר דיון על חשבון לדבר על גדלות הסביבה, על גדלות החברה. אפילו שאין זה בלב, אבל מתוך הדיבורים שהוא שומע גם כן מאחרים, הלב מתחיל להתרחב. אני לא חושב שטוב ככה להזניח דיונים. צריכים גם כן ללמד אותם איך לעשות דיון טוב, נכון, מהותי, קצר, ענייני מאוד. צריכים ללמד אותם לזה, שמי ששואל שאלה הוא יודע בדיוק שזה במקום, שזה כדי להוסיף ולהוסיף לעניין, ולא סתם ככה להרחיב ועוד שבא לו מתוך עצמו ככה לקפוץ. קצור, זה בונה מאוד. דיונים בונים את האדם. הוא נמצא כאילו כנגד מישהו אחר, אבל זה בעצם עם עצמו. יש בזה הרבה דברים, אבל בלי סוף זה. כן.
בינתיים אנחנו בתהליך של בניית סביבה ובתהליך של בניית שיטה, ובכוונה אני אומר על בינתיים, מה אנחנו עושים בינתיים? כרגע אין לנו את המצב הזה ממש כמו שאתה
אומר. מה בינתיים? לא הבנתי.
מה מידת המעורבות שלנו כשיש איזושהי תקרית אלימה? כי זה הדברים שאנחנו בעצם לא יודעים באמת מה לעשות. כשיש תקרית אלימה, ילד אחד נפגע מילד אחר, ואפילו אם זה חוזר על עצמו, ואפילו שסיום דיון זה חוזר על עצמו, כאילו איפה אנחנו... איפה הגבול? כי אז מתקבל אצלהם איזושהי תחושה ש וואלה אין גבולות, נלמד על הטבע שלנו ככה וחסר פה משהו, כאילו אני מרגיש מתוך השטח.
חברה צריכה להראות את הגנאי.
רגע לא מראה, ואפילו להפך, כי עוד אין את זה, אנחנו עכשיו בתהליך בנייה, אנחנו גם מדברים איתם שזה מה שצריך להיות, ויום אחד שהילד יצטרך להתבייש אחרי שזה קרה לו, אבל כרגע זה לא קיים, אנחנו כמה מדברים ושואפים, אבל כל עוד זה לא קיים, מה עושה אותו ילד שנפגע? מה אני כמדריך צריך להגיד לו שהוא מחפש איזשהו סוג של ביטחון?
חברה צריכה להגן עליו. חברה צריכה להגן. לא ייתכן שככה זה אתם משאירים. הוא חייב לראות כאן דוגמה שכנגד כל מה שיקרה לו בחיים, החברה זה הבית שלו, זה האח הגדול, ממש כך. חייבים לעשות דווקא כאן דוגמה ברורה, בולטת, שאפילו שהוא מסכים לוותר על מה שהשני פגע בו או משהו, החברה לא מוותרת. החברה לוקחת את ההוא הצידה, אפילו נותנת לו שטירה או מה, ומעמידה אותו במקום. ממש כך. כולם חייבים לראות שהסביבה היא מגן לכולם. אתם חייבים לארגן את הדבר הזה. כן.
להראות דוגמה בדבר כזה זה בינתיים שאנחנו ניקח את התפקיד של החברה, זאת אומרת שזה יבוא בינתיים מאיתנו
לא,
שהם יראו איך אנחנו מגיבים לזה?
לא, שאתם מגיבים לזה, שאתם ככה מעודדים את החברה לעשות. אסור שאחד פוגע בשני וחברה לא מגיבה, אז אין חברה, ואתם צריכים לחנך אותם רק דרך החברה, לא אתם לבד. אתם כאילו לא נמצאים, דיברנו על זה. כן.
כן, זה בשאיפה, אבל אני רוצה רק לחדד את הנקודה, אבל אז יש לנו כאילו את האפשרות להשפיע על הדיון ככה שהוא ילך לכיוון כזה כמו שאתה אומר. עד שזה יהיה בצורה טבעית.
כן.
הוא איתכם?
איתן.
כן.
האם זירוז התהליך הזה יכול, בעצם צריך להיות כשהבוגרים הם מהווים את הדוגמה, יותר גדולים הם אלה נגיד שיכולים לנהל את הדיון, להעביר את הדברים ולהיות כאילו כאלה שמגוננים?
אני לא יודע. גדולים קטנים בדיון זה לא טוב. דיון צריך להיות בין השווים. גדולים וקטנים כבר יש הכנעה, יש פחד, יש איזה מין חשבונות, גשמיים. דיון צריך להיות בין כאלו שכולם שווים.
כרגע אנחנו מנהלים את הדיון. השאלה אם בוגר יכול לנהל את הדיון.
בוגר יכול לנהל את הדיון רק כמנהל למען הסדר, למי לתת שם
זה יותר טוב מזה שאחד מאיתנו הגדולים ממש
שאחד מאיתנו מה?
המדריכים הגדולים
עכשיו בוגר הוא התכוון ילד בוגר
לא, לא, הילד, יכול להיות, ילד בוגר לא טוב בדיון. הם לוקחים דוגמה, הם משחקים לעומתו משהו. זה אני לא חושב, יותר טוב אתם. איפה שצריכים, לא קטן וגדול, אלה כולם שווים, אז ילד גדול שלא ייכנס לתוך חברה. אז הוא מקלקל את השוויון. אז אתם צריכים להיכנס, כי אתם לא מקלקלים את השוויון. הם לא בודקים את עצמם כלפיך. אתה בשבילם איזה, לא יודע מה, איזה שהוא ייצור. אבל ילד גדול זה בשבילם דמות לדוגמה. כן.
ומתי כן ילד גדול? מתי כן ילד גדול?
שאתה רוצה שיתקדמו, שאתה רוצה ש... או יכול להיות בדיונים, אבל בדיונים שאתם כבר, זה מסוג אחר של דיונים. לא. אבל בכל מיני הפעלות אחרות, ודאי, בבקשה. לא, איפה שהם ממש לא צריכים להיות לפי המשפט שווים. שכאן זה ממש, הם דנים מה קורה להם בקבוצה. במקרה הזה.
כלומר, בבירור פנימי, שיש נגיד משפט פנימי, שם עדיף שלא ילד גדול, כי אז זה יכול לקלקל את השורה.
כן, אז זה
שיש שיחה שהיא שיעור, אין בעיה שילד גדול יעביר.
אה, איפה, כן, 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 בתור דוגמה. אם הם צריכים דוגמה מהגדולים, ילד גדול. אם הם צריכים ביניהם לדון, ללא הפרעות, לא ילד גדול, אלא המבוגר ממש. יש תומר ויש משה.
בקשר לאלימות שואל, עכשיו בקרב קבוצת הנוער שהיא מתגבשת ממש בימים האלה, כבר השבוע נולדו כמה מקרי אלימות. במקרה אלימות אצל נוער זה קצת שונה, זה בעוצמות אחרות. ולנו המדריכים ברור שאנחנו נביא את זה למפגש הקרוב וניתן את זה לקבוצה שהיא תחליט.
No.
אבל העניין הוא שונה, שראינו תופעה בקרב הקבוצה שמה שהם כאילו מצד אחד מגוננים, הם לא רוצים שהמדריכים ידעו. הם מחליקים, הם אומרים הכל בסדר, לא קרה שום דבר, יש להם איזושהי הרגשה שהם מגנים על עצמם, על הקבוצה, ומצד שני יש עוד דרך שכאילו מי שאומר למדריכים הזו כאילו מלשין, מרגל וכו'. איך אנחנו עובדים איתם כדי לשנות את הדבר הזה ולהראות שפגיעה בינה זה פגיעה בעצם בחיבור בקבוצה?
זה מה שנתת פתרון כבר. צריך להסביר שאם יש אלימות פנימית סמויה או שנאה סמויה, זה לא יעזור, אף אחד לא יגיע לא יתקדם. חייבים לסלק את זה, לא בשביל לראות טובים בעינינו, אלא להתקדם קדימה. כן,
שהם מרגישים שזה ערך יפה, שהם מגנים אחד על השני, אז זה מרגיש להם ביחד חיבור, אנחנו קבוצה, ודווקא...
אז זאת אומרת, זה שמסתירים,
כן.
זה נקרא הגנה, ואז הם כאילו...
זה הקבוצה,
כאילו,
זה החברות שלהם.
חברות היא יכולה להיות טובה אך ורק בתנאי שהיא מביאה לאהבה. אחרת זה נקרא מושב ליצים, או מושב פושים, שזה בכלל כדאי לפזר. זה תסביר להם. כן. לא, אחי, בואי. לא, אם הגעת עד כאן, אז תעמוד ליד הרבי שלך, תגיד. נו.
אצלנו במלאם יש חוק חדש.
לא שומעים.
אצלנו במלאם יש חוק חדש, שאם מישהו מתנהל באלימות אז הוא מורחק ליום של המחרת, אז זה סותר קצת את השיטה של הדיונים ומשפטים.
זה בינתיים, אני חושב, באין ברירה כך עושים. אמנם שגם זה יכול להיות עונש כי אנחנו רואים מהתורה שיש עונש גירוש, כן? הרי מקלט, כל מיני כאלה דברים. אבל ישנם עוד סוגי אנשים אחרים. אני חושב גירוש זה דבר הכי גרוע, כי אז הוא נמצא בבית ומה הוא עושה שם? לא מתקדם בטח לחיבורים אחרים. אלה צריכים לעשות איזה, צריכים לחשוב איך להביא. לא, אני לא חושב גם כן שזה, שהוא נמצא בבית הוא מאוד מתתאר. נראה לך שכן? נו, אם מאוד מצטער, אז כדאי להשיב אותו בבית אולי פעם אחת. אבל אם לא כל כך מצטער, אז זה לא עונש. אתה מבין? אני פעם שמעתי מהבן אדם שהוא ביקש להכניס אותו לבית סוהר. למה? לא היה לו לא בית ולא מה לאכול ולא עבודה ולא משפחה ולא כלום. אז הוא אומר, אני רוצה לבית סוהר. שם יהיה לי איפה לחיות, לישון, מיטה ואוכל, וזהו. אז אתה מבין, תלוי למי אתה מדבר, למי אתה נותן את העונש. אם הוא נהנה יותר בבית, אז זה לא עונש. אז צריכים לבדוק. כן.
אז אם הילד הזה נגיד נהנה בבית אחרי שהעניש אותו, אז מה אפשר?
אז זה לא עונש, זה לא יעניש. בעיניכם זה עונש ובעיניו זה לא עונש. אז תחפשו מה זה עונש בשבילו. תחפשו מה זה עונש בשבילו. הקבוצה יכולה לעשות הכל. לכן אני חושב שקודם כל זה צריך להיות דיון. קודם כל. ואחרי דיון אתם מחליטים מה אנחנו נעשה לו. זהו. ותחליטו מה אתם חושבים שכדאי. כן.
כשמחליטים ככה יחד, אנחנו ילדים, אז מתוך איזה מקום אנחנו נותנים עונש? איך נכון שהעונש הזה יהיה עונש מועיל באמת לילד? כי אנחנו רוצים שזה מה שיהיה לו.
הוא צריך לפחד שהוא יאבד תמיכת הסביבה. זה העונש. אין עונש יותר גדול שאין לו תמיכת הסביבה ונשאר לבד, ואז אין לו סיכוי להגיע לבורא. כן.
זה מצד הילדים, איך אנחנו עושים בטוח שהעונש שניתן יהיה באמת עונש שהוא תיקון, ולא עונש לעשות לו משהו רע או וכו' וכו'. איך לבנות יחס נכון כילד? קרה מקרה, יש ילד שעשה משהו, עשינו דיון, החלטנו אוקיי, צריך להניש. אנחנו עכשיו קובעים עונש. האופן הטבעי שבן אדם קובע עונש זה לעשות רע לבן אדם אחר שיקאב לו כמה שיותר בעונש הזה, באופן טבעי.
לא,
איך אנחנו יוצאים מנקודה אחרת? מאיזה נקודה אנחנו כילדים צריכים לצאת? איך לקבוע יחד בחברת ילדים עונש שיהיה מועיל, ולא מתוך נקודה של דווקא, או מנקודה של נעשה לו רע, או מנקודה של... שזה באופן טבעי יושב באדם.
סתם לעשות לו רע זה לא עונש. עונש חייבת להיות בעזרה שהוא לא יקבל, או לא ישיג את המטרה. אכפת לו או לא אכפת לו? החברה צריכה להגיע למצב שזה יהיה מאוד אכפת לו, חשיבות המטרה, וחברה צריכה להזהיר לו, להזהיר אותו, שהוא מסכן את עצמו לא להשיג את המטרה, כי לא יקבל תמיכה מהסביבה. זה לגדולים וזה הקטנים. לקטנים, רק להקטנים צריכים להביא להם בסיפור, בצורה שלהם. אני מדבר, אני חושב, דבר הגיוני וברור ביותר. ישנה המטרה, סביבה זה אמצעי להשגת המטרה. תדע שהסביבה היא לא שלך. זהו. איך לבנות סביב את הדברים האלה ככה אצלם, איך להביא אותם לזה שהם הרגישו שזה כך, זה, 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 זה החינוך. זה החינוך. אבל בסך הכל זה, זה מה שצריכים לעשות. וגם לגדולים אותו דבר. אדם שלא עושה מה שמקובל אצלנו בסביבה, הוא צריך לדעת שאוטומטית לא מקבל תמיכה מהסביבה. ואז זהו. הוא אין לו מה לחשוב שישיג פעם משהו. כן.
הרבה שאלות, אבל שאלה אחת, יש לי דוגמה ממך שאני זוכר בהרבה מקרים שבהם היה צריך נגיד להרחיק בן אדם, אז החשבון שאני הבנתי שאתה עושה הוא שבכאב גדול ומתוך דאגה ואהבה גדולה לבן אדם הזה אתה עכשיו מרחיק אותו, וכשהוא עכשיו מורחק בזמן הקצר שהוא מורחק עד שהוא חוזר, אתה עושה את ההרחקה כדי שהבן אדם ילמד ויתקן את עצמו ויחזור מתוקן, ולא להרחיק ושילך כבינימט וכו', אלא דווקא הפוך. איך מפתחים כזה יחס בילד? מתוך זה אולי נלמד, אנחנו מבוגרים, אנחנו מבוגרים עדיין לא מסוגלים לפתח כזה יחס, אבל אולי דווקא דרך להעביר את זה לילדים, או אם נראה את זה לילדים זה גם מפתח את זה בנו.
ילדים צריכים להרגיש את הסביבה שלהם כשלמה, שאם יוצא ממנה מישהו אחד אפילו, אז החברה כבר סובלת מאוד משלמותה. ומתוך זה צריכים להבין שאיבוד אפילו חבר אחד מהחברה זה ממש אובדן גדול. זהו. זה... צריכים לעבוד איתם על כל הערכים, ואז לא יהיה לך קשה. מה הפתרון? רק כך. מי שייך לזה? חייל שייך? יש שם דוד חייל.
יש גם כן במקורות מובאים דוגמאות כאלה כמו נידוי שעושים לחכם מסוים שלא מדברים איתו, שכאילו זה ממש מנתק אותו כביכול מהיחס של החברה. אז ככה כאילו אתה מחייב את הילד לדוגמה להגיע לכיתה, אבל הוא יושב במקום והחברים לא מדברים איתו בגלל שהוא עשה מעשה מסוים.
אני חושב על תיקון בדרך הטובה ולא בדרך הרעה, וילדים זה לא פשוט, יש להם דווקא, לא רוצים, אז הוא נפגע, יכול ללכת הביתה ולא לחזור, וההורים יבואו בטענות, וגם כן אתה מרגיל את החברה כך לזלזל ולהתייחס למישהו, הם לא מבינים שזה היום ככה ומחר יכול להיות אחרת, אלא הזלזול הזה נשאר אצלם, זה בכל זאת ילדים עדיין, לכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. להפעיל יחס השלילי צריכים מאוד להיזהר. כן.
אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה של איך אנחנו שקיבלנו את החינוך בצורה מסוימת וצריכים להעביר חינוך אחר לגמרי שוב פעם, כי יותר ויותר עכשיו מהשיחה הזאת עוד יותר מצטער איזה פער ואיזה גובה צריך להיות גם ההכנה של הסביבה שתשפיע ככה על כל אחד מהחברים ב...
מותק, יש לך שני עקרונות, שלושה עקרונות שהרבש כותב עליהם, אין לך חוץ מזה כלום. א', להבין שאנחנו התוספנו כאן כדי להתחבר ולהגיע לדרגת האדם. זוכר? זוכר. ב', שזה בעצם הכל. שלהגיע לזה חייבים כל אחד לקטין את עצמו ולחשיב את הבורא. סביבה והבורא שיחד. ועוד שיחד לכל הערכים האלו הנכונים אתה צריך לצרף לימוד כתפילת הרבים לקבלת הסגולה. זהו, כלום אין לך חוץ מזה. כל היתר רק מימוש. כך גדולים, כך קטנים, תעשה. אני לא מנהל, אני לא יודע, אתם תעלו ידיים או לא. אתה תסתכל עליהם, אתה יכול לקום ולראות, ואז לכוון את כולם.
חיים,
בעיות שמתוארות פה גם ברמה של הילדים וגם מה שמשה אדמון התאר נובעות בעצם מזה שהילדים והנוער הם גדלים בשתי חברות, אחת החברה שלהם של הבית ספר ואחת החברה של פה.
אני רואה את זה נכון, אני חושב שכך מגיע להם לגדול, כי הם גדלים כמחנכים של דור הבא, בוא נגיד, כן? שהם יגדלו בעוד 5-10-15 שנה, אתם תראו אותם כבר ממש מיועדים, מבינים, אתם מבינים. זה מובן לנו מה יכול להיות אם זה יתגלגל הלאה, איזה כוח זה יהיה. כן? ולכן צריכים כנראה מהשמיים שהם יגדלו בצורה כזאת. לא לשלול את זה. הם צריכים לגדול. גם בחברה דתית, גם בחברה חילונית, גם באמצע, גם עם כיפה, גם בלי כיפה, גם הכל מה שיש. הם צריכים לדעת את כל הדברים האלה, לדעת איך להתייחס לכל דבר, שלא יהיו בפנים ככה צבועים, אלא להבין שהעולם הוא צבוע, וכך הם צריכים להתנהג עליו, כלפיו, כדי לגרום לו להגיע לשלמות. כן.
השאלה היא, כדי לפתור את הבעיות, בעצם מה שצריך, כיוון שהפתרון נעשה דרך הסביבה, אז מה שצריך זה שהחברה פה תהיה יותר חשובה מהחברה החיצונית. אחרת הם מביאים לפה את הערכים של החברה החיצונית. איך מעלים את החשיבות של החברה פה יותר גבוה מהחברה החיצונית?
זה כל העבודה שלנו. גם כן אצלנו. איך להעלות את חשיבות החברה שכאן, שהיא יותר חשובה מכל דבר אחר. גם אנחנו נמצאים בחברה, אמנם שאנחנו לא הולכים לבית ספר או משחקים בחצר אולי עם מישהו, אלא גם אנחנו גם כן נמצאים תחת השפעת הסביבה הגדולה העולמית, ואנחנו צריכים להעלות את חשיבות החברה שלנו ושהיא תשפיע עלינו ערכים רוחניים.
בניה, בוא לפה, בניה.
בוא לכאן. בוא.
ביסטר פשוט. למד עברית בזמן קצר.
כן, אני זוכר אותו. זה לא ידע מילה. תעמוד ליד.
בוא לידי.
רציתי לשאול על אם לנשמה אין גיל, אז למה, יש כזה מקרים שהילדים אחרים שיותר שם היבה ומשהו כזה, הם מתייחסים מתחתיו לכזה כמו קטנים. אז למה לנשמה אין גיל, ובחברה שלנו יש גילים וכל מיני קבוצות?
לנשמה אין גיל כמו שאצלנו בעולם שלנו, אבל לנשמה יש דרגות. כמה שהיא עולה יותר, מתקנת יותר, יותר קרובה לבורא, זה הגיל שלה הרוחני. ולכן אין לה גיל, זאת אומרת שהיא לא תלויה בגיל של הגוף שהיא נמצאת בו. אין? הגוף יכול להזדקן והנשמה נשארת כמו שהיא ביום הולדת שלה, ביום הולדת של הגוף נכנסה להגוף, וכך הגוף מזדקן, והאדם עדיין לא עשה שום דבר עם הנשמה, ובאמת ואותו דבר עם הנשמה כמו שהיא נכנסה גם יצא. אז אנחנו צריכים לדאוג שנשמה תתפתח בדיוק באותם השנים כמו הגוף. זה המקרה האידיאלי. כן,
שאני
נו מהר.
דיברנו עכשיו הרבה על האלימות,
שאיך
אפשר למנוע את זה בכלל, שלא יהיה.
זה דעת החברה. אם חברה תגנה ומראש כל אחד שהוא כזה עבריין, כן? בריון, והוא ידע שהוא יקבל גנאי שלא מסכימים עמו, ובאמת אז מתחילים מיד להגיב עליו, כי הוא מונע ממני התפתחות הרוחנית, איך אני יכול להתייחס עליו אחרת? כן? זה, 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 זה אדם עושה, הופך להיות אויב שלי. אם הוא עושה רע לחברה, וחברה בגללו יורדת מהרמה שלה, אז הוא ממש אויב שלי. אני ככה צריך לראות אותו, שמונע ממני התקדמות, כי התקדמות שלי רק בתוך חברה. ולכן צריכים כך להגיד, לדעת, שכל פגיעה בחברה וכל פגיעה בחבר, זה עוצר אותנו מהתקדמות הרוחנית, ולכן כל החברים האחרים, אסור להם להסכים עם ההתנהגות כזאת. הם ממש צריכים להרגיש שהוא עוצר, הוא מקלקל את כולם. בסדר? כן. נו, אחרון. פעם אחרונה.
אם נגיד עכשיו התעצבנתי על מישהו, אני מתפרץ עליו. לא אכפת לי שכל החברה מגנה את זה. אני ישר מתחיל להרביץ לו.
יש ויש. אם אתה תדע, ואם נגיד המישהו הזה שאתה רוצה להרביץ לו, יהיה לידו אבא, גם כן תקפוץ להרביץ לו? לא, למה? נו, תענה.
ישר את אבא שלו.
כי אתה מפחד מהאבא, וככה תפחד מהחברה. זהו, חברה צריכה להגן על כל אחד. אנחנו תמיד חיים מפחד. פחד זה מה שמיישר את האדם, עושה ממנו, המצווה הראשונה זה עירה. זה התחלת של כל הנקודה שבה אנחנו מתחילים ללכת. כן.
אנחנו ראינו שאנחנו הנהגנו מנהג לאחרונה שאבות שעובדים במפעל יכולים לבוא בארוחת צהריים לשם למלם ולעשות ארוחת צהריים עם הילדים. אז בא לפעמים ליאור גור, בנצי, אורן, בא אבא, מספיק שבא אבא אחד, מה? מר גם מגיע, כן. אז מספיק שבא אבא אחד, האווירה משתנה לחלוטין. משהו, יש משהו ב... גם בלחיים, גם בסדר של... יש משהו ש... והשאלה אם זה נכון, נעשה את זה באורך קבוע, או שמדי פעם, או לתת, להרגיש את ההבדלים.
למה לא? אבל שיבואו שניים, שלושה.
לפעמים באים גם שניים, שלושה.
זהו, וזה, ואז זה כאילו חברה אחידה. אם זה אחד, זה יותר בולט. מצוין.
אני גם משתדל כמה שאפשר, אבל ברגע שבאבא אנחנו רואים ממש שינוי.
בסדר גמור, שיבואו. אפילו לא אבא, לא חייב להיות אבא. סתם כמה אנשים שילכו לשם לאכול. זהו, יחד איתם. וגם כן, באמת, אם להגיד כמה מילים, מה?
אלי אומר שאוכל שם יותר טעים.
כולם שמו?
שני מעלק מכין, זה בסדר.
אני רוצה לחזור לשאלה של בניה ולחדד אותה קצת. אני הייתי מדריך של הכיתה ו' ו-ה'.
רגע, אם כך קוראים לו?
בנימין.
בניה, אתה אומר.
והשאלה היא כזאת, הכיתות ו' הם הכי בוגרים אצלנו והם מרגישים מאוד מיוחדים. יש להם גם תוכנית של גדול חונך קטן ויש להם הרבה פריבילגיות. והשאלה באמת שבני ניסה להבין, באמת למה לא מקבלים אותו לכיתת בוגרים בגלל הפער של הגיל, אם לגיל בעצם אין נשמה. מה שאני שואל, איך אפשר להסביר באמת לבוגרים שלנו שבאמת יש רווח בלצרף עוד ילדים וצעירים יותר? איך אפשר להביא את זה בצורה חיובית? כי אנחנו רואים שהבדלנות של עליות הו"ב, של עליות העליון, כביכול, זה נורא, ככה, רוצים להיות הנפרדים מהקטנים והמאשר.
לא רוצים אפילו להיות המחנכים שלהם?
לא, זה משהו אחר.
הם כן, הם מחנכים ונהדר.
נו.
כן, אבל בתנאי שיש לי תפקיד, ובתנאי שאני המחנך, אז אני בפנים. ברגע שאין לי תפקיד ואני לא המחנך, אני כבר לא חלק מהם.
בסדר, מה אתה רוצה?
השאלה איך בכל זאת ליצור את היחס כמו במשפחה. זאת אומרת... של אף גדול ואף קטן.
אתה צריך לתת פיתיון לאגו, מה לעשות? אין מה לעשות. הם צריכים להרגיש רווח מזה שנמצאים יחד עם הקטנים. הם צריכים להצדיק את הפער הזה שנמצאים כאילו שווים. אם אני מנהל, אם אני מחנך, אז ברור, אז בסדר, אני מסכים, כי זה מחזיק אותי, נותן לי עוד יותר חשיבות וכן הלאה. אבל אם סתם ככה, אז מה, אתה מוריד אותי לגובה הקטן? תן רווח. אתה צריך לראות לו איזה רווח יש. ככה זה... אם קטנים היו מקבלים גלידה, ממש משהו בשפע, לא יודע, קילו כל אחד, אז בטח קבוצת וף הייתה מגיעה אליהם גם כן. אתה מבין, צריכים לתת משהו, אין פה חוכמות. צריכים לחשוב. או בתפקיד, או בשכר צריך להיות, פיצוי צריך להיות. אתה סך הכל נמצא כאן עם הרצון לקבל. מעלה אותו בדרגה, מוריד אותו בדרגה, תחשוב מה, איך אתה עושה את ההשלמה.
אני רוצה לשאול כלפי עוד תופעה שאני ראיתי מהצד, אבל היא תופעה שנראה לי שהיא צריך לחשוב את מה עושים איתה. זה התפרצויות של חוצפה דווקא מצד הילדים. לא פעם, בגלל שהמדריכים כל כך משתדלים ובגלל שהאופי שלהם הם כאלה, קורה מצב שיש זלזול במדריך, שדווקא המדריך מתייחסים אליו קצת לפעמים כמו סמרטוט. דווקא בגלל שהוא כל כך טבעי איתי וטוב איתי, אני יכול ממש כאילו לזלזל בו. אני ראיתי את זה ממש בעיניים.
בסדר, ומה המדריך, הוא יודע לשחק את זה?
להמשיך משחק את... נכון לזה. מה עושים כשהסמכות של המדריך בכל זאת נופלת?
אז מתוך סמכות שנופלת, הוא יכול טוב טוב ככה לשחק איתם דווקא.
איך?
על זה צריכים לחשוב. שאל את אבא שלך גם כן, זה צריכים לחשוב איך לעשות מהם תרגיל. על זה אפשרי, נעשה, נחשוב איך לעשות את זה, איך מזלזול להגיע למצב שהם יקבלו את המדריך אחרת, ואחר כך גם את הזלזול שלהם יצטרכו לתקן, לעלות לכבוד. נו, יש לך עוד כמה?
מי? חגי.
יש מי?
חגי.
רציתי רק להמשיך תשובה
שאלה אם תומר שייך לאו. לא,
תומר לא
בכינוך. כן, בבקשה.
קודם על השאלה הקודמת של אלי, ענית שיש הבדל בין דיון שהוא יותר שיעור לדיון שהוא יותר ברור פנימי של מצבים בין הילדים, ששם צריך להיות שוויון ממש, כאילו אין גיל, שוויון. אז האם נכון לעשות דיונים כאלה בבירור של אלימות או לא משנה של דברים כאלה בקבוצה רב גילית, אפילו ממש שיחות חברה כאלה, ולעשות ועדת חברה ושיחות חברה של כל המלאם, או שזה צריך להיות ממש חלוקה לקבוצות?
לא, אני דיברתי על זה. אתה תשמע מה שנרשם מהשיחה. אני אמרתי חס ושלום, זה חייב להיות, אני אמרתי, גילאים שונים, רק בתנאי שזה הם אלו מטפלים באלו. זהו, שדיונים שווים לא יכול להיות, אתה בזה תקלקל אותם. מה פתאום שאני יושב עם הקטן הזה וקטן פתאום יחשוב לא, הוא יתבייש כלפי הגדול? אתה מקלקל את הכל.
רק גיל אחד, או תלת גילי, דו גילי, רק גיל אחד? רק בו ה' לחוד?
שואל, ילדים בני 5 עם ילדים בני 5, או שאפשר גם בני 6 יחד עם בני 5, או בני 7, עד איזה גיל?
אם הם לא מרגישים שוני בגיל, כן. אם מרגישים שוני בגיל, אפילו אומר, הוא בחודשיים יותר גדול וקטן ממני. אסור. ממש ככה, אני אומר לך. זה, אצלם זה מאוד מאוד חשוב. עניין הגיל. כן.
זה בעייתי נורא, כי אנחנו כמו משפחה שם גדולה אחת, יש שם ילדים בכל הגילאים, ואז נוצר מצב שנייה שילד גדול פוגע בילד קטן. אז איפה החברה פה משפיעה? אם הם לא יושבים ביחד עכשיו, הוא רואה שכל החברה מגנה אותו, גם הגדולים וגם הקטנים. אלא מה, הוא יושב עם החברים שלו ומדברים על... חסר פה משהו.
זה בין הקבוצות שקורה או בתוך הקבוצה?
כלומר, ילד בכיתה ו' עושה משהו לילד בכיתה ב'. כלומר, הוא שייך לקבוצה אחת והוא שייך לקבוצה אחרת.
אז ילד בקבוצה ו' צריך לקבל גנאי בקבוצה שלו, ללא התערבות עם קבוצה ב', שקבוצה ב' לא תדע על זה. וגם כן אותו ילד שהוא פגע בו, שלא ידע על זה. אחרת זה מקלקל יחסים. תן לכל אחד כבוד, לכל אחד הבנה, עשה, עשית, עשית. עכשיו אנחנו רק צריכים לעורר בך את ה... correction, זה לא תיקון, זה לא יודע.
בושה אולי.
השלמה, משהו, זה... כן.
למה? לא, שאלה היא למה.
מה למה?
למה להפריד את זה אם אנחנו בתוך משפחה אחת ואח הגדול פגע
באח? אני לא יודע מה זה משפחה אחת. שאתה אחרי מושג הזה משפחה אחת, אתה רוצה להסתתר ולעשות מה שבא לך. אני לא מסכים שזה משפחה אחת, וגם כן משפחה אחת זה לא טוב. זה לא טוב משפחה אחת. מה אתה רוצה להגיד, שכולם באהבה זה לזה?
אנחנו מגיעים לשם, הסועדים כולנו ביחד, מדריכים וכל הילדים כולם ביחד.
כן.
אחרי זה יש לנו איזה כינוס יומי, כולנו ביחד.
כן.
אנחנו יוצאים לפעילויות לפארק, אנחנו יוצאים ביחד, כאילו אנחנו הרבה מהזמן כולם ביחד, ויש גם זמן כזה שמקבלים תוכן לפי היכולות שלהם.
כן.
אז רוב הזמן אנחנו כולנו ביחד. עכשיו אם קרה משהו בתוך הביחד הזה, אני לא מצליח, באמת אני לא מצליח להבין למה צריך להפריד. ומה עם אותו ילד בכיתה בין עכשיו שאני צריך גם כאן להסתיר ממנו את מה שקרה?
אני לא מבין למה, אם תוכל להסביר, אני אצטרך להסביר לו את זה. אתה, אם לא מבין מה זה ילדים, אז אני לא יכול להסביר לך. יש עניין של גאווה מאוד גדול, שאני בגיל כיתה ו', לפני כולם, לפני כל הכיתות, לפני כולם, מקבל איזה דחייה מכולם בכלל, זה יכול לשבור אותי כך שאני לא יקום. אם אתה לא מבין, אז אני לא מסביר, לא, אין לי מילים. אלה, רק בקבוצה שלו, איפה שהוא מרגיש שהוא שווה לאחרים, שם הם יכולים להגיע לזה שהם מגנים אותו ומזהירים אותו, כך יותר לא להתנהג, כי זה מוריד אותם, זה מפריע לתהליך הרוחני שלהם, ולכן הם מזהירים אותו וממש זאת אומרת מתייחסים עליו קשה, וזה אסור שיצא מאותה הקבוצה שהוא נמצא איתה כשווה לאותו נגיד כיתה ו' או משהו, וחס ושלום לא עם האחרים. ואם אתה לא מבין, אז לא יכול. יש דברים שאי אפשר להגיד. זה עניין של עדינות. כן.
אני רואה שהתכנים שמועברים כאילו בחינוך, גם כאילו גם התכנים הקבליים וגם היותר מקצועיים שמלמדים אותם, זה באמת תוכן כאילו לא כזה, זה כל ילד אפשר ללמד אותו את זה, וזה אטרקטיבי כאילו.
נכון.
השאלה שלי, האם יכול להיות מצב כזה ששנה הבאה המלם יהיה כאילו לא לקהילה? אנחנו מלמדים שם מה זה טבע האדם, מה זה אהבה, מקצועות הקולנוע, מלמדים, יש לנו מרכז לימודי, ואנשים לדעתי יקפצו על סגנון כזה של זה.
אני דיברתי מזמן, היה ברוסיה כזה דום פיוניר, איך להגיד?
זה כמו, בוא נגיד בתרגום לעברית, בית הצופים, משהו כזה.
כן. מתנס כזה.
מתנס, כן.
כן. מתנס. שאתה יכול לבוא לשם חופשי. אני הייתי בא לשם, כי שם הייתה מעבדה מאוד טובה.
זה כמו מועדוניות שיש בשכונות, מועדון, שחבר'ה יכולים לבוא, לשחק סנוקר, לעשות איזה חוג, כל מיני כאלה.
לכל דבר.
בדרך כלל בשכונות מצוקה יש את
זה. שם יש מורים חינם, חוג חינם, זה ברוסיה ככה היה. ביתים גדולים, כמו בית העם, היו פעם בתי העם, אתה יודע, אני זוכר ברחוב, אתה היה בית העם גדול כזה, עד שזה הכל, זה נפל.
נפל העם. עד שנפל העם.
כן. אז בקיצור, אני הייתי הולך, לכל מיני חוגי ספורט, אחר כך חוגי ראייה. כן, הגיע למטרה, אחר כך פוטו, שם היה ממש מעבדה מאוד גדולה, והיה שם בשפע. אתה רוצה סרטים שבחנות לקנות אותה יקר לילד, כן? אתה מקבל שם סרט ומצלמה, או אתה בא עם מצלמה שלך, מצלם, אתה שם, יש מלא נייר, אז היו בנייר התמונות האלו, מלא נייר ואלה... נו, איך קוראים לזה? פוטו וליצ'יטלי. כן, חדר אדום הזה, עם כל החומרים שאתה מפת... הכל חינם, אתה מבין? תעשה מה שאתה רוצה. הייתי יוצא עם כאלה כמויות של הצילומים. כלום לא משלמים. תבוא, תעשה. זה היה ככה, כי זה היה... שאז היה, אתה מבין, זה שנות 60, נגיד, 50... לא, זה 50... שנת נגיד 55-57, זה ככה היה. פשוט כי רוסים רצו, לפי הערכים האלה של קומוניזם, הם רצו לגדל את העם אז. וזה לא היה באיזשהו במוסקו, זה היה העיירה הקטנה, ויטבסק. אז אני, לכן אני אמרתי שהבית קבלה שלנו, וגם כן מלאם, או שלידו, בכל מקום שיגדל, הם צריכים להיות כאלו לילדים, שהם יבואו לשם ויקבלו משחקים ויקבלו חוגים חינם ועזרה לכל הדברים, וגם ההורים שלהם יקבלו עזרה. אמרתי להביא לשם עורכי דין ורואי חשבון ועוד כל מיני פסיכולוגים שיכול לעזור למשפחות וכו' וכו'. ודאי שכן, וודאי שילדים ששם שיבואו ישתתפו שם והשתפשפו שם במה שאתם תעשו איתם. ודאי שכן, הם יקבלו את הרוח הזה של בית טוב. כן, ודאי שכדאי כך. נקווה שנגיע לזה. אני חושב שאנחנו במשך השנה, כמה שאנחנו משתוקקים לדחוף את הדברים שלנו קדימה, אנחנו נקבל שינויים גדולים, גם כן במלאם, גם כלפי הפצת חוץ, כל הדברים השתנו מאוד. ונראה אז איך שזה יתגלגל. יהיה לנו יותר ברור מה לעשות. אני חושב שזה יהיה יותר פשוט. העולם מתקדם לקראת זה. זהו?
בן ציר עשה לבן.
בשורה הזאת גם הכנו כל מיני עצות ותוכניות כדי איך באמת לשפר את כל המערכות שלנו, שיהיו להוסיף עוד יותר מדריכים, שיהיה הרבה מאוד רגישות וכל מה שאתה מציין עכשיו. יש לך בזה איזושהי עצה שאיך אנחנו נהפוך להיות באמת כל אחד פה בעצם את המחנך של הילדים ושל כולם?
אני נמצא במצב שאני לא יודע מה אתם רוצים. כמה שתשאלו יותר, תוכלו להוציא אולי ממני משהו. אם לא תשאלו, אז נמצא בי כאיזושהי הבנה גולמית וזהו. כך הרבה דברים, הכל תלוי בכישרון שלכם, בפרט הדברים האלה שקשורים לחינוך, שאני מאוד דואג לזה. אבל אם לא ישאלו, אז זה לא יתפתח כל כך. כדאי לעשות בירורים האלה יותר. אני אמרתי לא פעם שצריכים לעשות גם ישיבות, אבל ישיבות זה פחות טוב מה שכאן, כי לא יודע, בישיבות אין לי מספיק חיסרון לדבר, לא יודע למה. זה כנראה שבכל זאת לא מספיק, אין לי מספיק עוצמה. כאן זה העוצמה שאני מרגיש גם כן בכל הכלי העולמי, כאן זה נמצאת. החיסרון הזה הוא נמצא, חיסרון גם כן של הרבה נשים, זה מאוד מורגש, ואז זה לוחץ עליי להגיד. אז צריכים להקדיש לזה איזה שעה בשבוע לפחות, כמו שהיום, לא אירוע הזה מיוחד, אלא נגיד ככה וזהו, ולשמוע. וגם כן אני חושב שכולם צריכים להיות שייכים לזה, כי השנים עוברים והילדים האלה נכנסים בינינו, ועוד ועוד אנחנו נגרום לזה שהילדים החיצוניים קצת יותר יצטרפו, וזה יהיה לנו תוספת גדולה חזקה, שכך אנחנו בעצם בונים את ה... אני לא רוצה להגיד מפלגה, אלא איזה תנועה, באמת תנועה, שאנשים שעברו חינוך מסוים הזה שלנו, של הרבש, כן? לכן הם באמת נקראים בני ברוך, ובהחלט מגיע להם כך להיקרא. כן.
אפרופו כלי עולמי וכלי ישראלי, וגם פה, עד היום החינוך הורגש כמשהו שהיה צדדי, וכמה שמדברים על זה, עדיין אם נאמר גבר, נשים יותר נמנתיה לזה, אבל אם נאמר גבר יכול לעשות חינוך טוב ועוד משהו, היה בעדיפות לעוד משהו, ובזמן הפנוי שאין לו בדרך כלל לך לחינוך. האם זה נכון להגיד שהמגמה היום צריכה להשתנות, אני לא רוצה להגיד הצהרה גורפת, אבל שאם יש אנשים עם יכולויות, עם תכונות, עם רצון, עם...
אני תמיד אומר ככה.
ללכת לחינוך שיתנו איזה עדיפות.
מי שהיה, מה, זה לא היה אותו דבר? לאן רצית? אני לא יודע בכלל אם רצית משהו ללכת.
אני לא זוכר.
זהו, לא נתתי לו ללכת לצבא, איך קוראים לזה שם? סרט מטכ"ל, כן, ואמרתי ללכת לפילוסופיה, לחינוך.
רציתי
מדעי מדינה רצה, אתה מבין?
קיבלנו אלי אחר מהמטכ"ל.
כן, זהו, גם כן, אני בעד, טוב, אבל זה לא, אם בת שלי רצתה להיות ביולוגית, גנטיקאית, אני לא יכול, אתה מבין? יש לה אופי כזה, לא אמרתי כלום. עם בן לא יצא לי שום דבר, כי רבה שמר שלח אותו. זה יפריע לך להתקדמות, אתה לא יכול. זהו שיהיה לידו, לידך. זה באמת... כן, וככה זה, כן. אבל עם הילדים, גם שלי, מה זאת אומרת? אנחנו חייבים לקחת אותם ולהחזיק אותם ולהמשיך איתם, ושיגדלו לידינו והתחתנו לידינו והמשיכו לידינו כמה שאפשר. וככה זה, אנחנו מגדלים את ה... דור שלם, גם בכל העולם כך. ילדים שיגדלו ליד ההורים שנמצאים איתנו יחד, שיבואו איתם יחד לשבת, לראשון, שם לכל מיני חגים, ישתתפו כמה שיותר, צריכים לשתף אותם יחד ממש. אמא נוסעת לאיזה אירוע בקבוצה שתביא את הילדים. זה מאוד חשוב. כך זה אנחנו צריכים להתנהג בכל מקום. ילדים הם לא מפריעים, הם גודלים דווקא בצורה כזאת שאתה אפילו לא שם לב עליהם, לידך הם נמצאים וזהו, וזה מספיק להם כדי לגדול נכון. כן,
אני גם רוצה להוסיף וגם לשאול. אני זוכר על עצמי, כשעוד לא הייתה קבוצת ילדים, אז הייתי בא לשבתות, ובשבתות
היית בן 10, 12,
כן, 12. הייתי בא לשבתות, בשבתות הייתי יושב עם כולם, הייתי שומע הכל, דברים בעד הקבוצה, דברים נגד הקבוצה, היה קיבוצים, היה אנשים שאמרו לי, אני לא אעבור בחיים עם הקבוצה לקיבוץ, כל מיני דברים שמעתי,
כן.
טובים, רעים, זה לא משנה מה, אבל אני התקללתי, ככה אני מרגיש עכשיו בדיעבד, שקיבלתי איזה, לא הרגשתי את זה אז, איזה יסוד פנימי כזה, שנבנה בי מאוד חזק מהרוח הכללית שהייתה פה, גם אם אנשים לא הבינו את זה, לא הרגישו את זה, מבולבלים, אבל הייתה איזה רוח כזאת. איך אנחנו מעלים... שאלה, אין לי שאלה כל כך כזאת לנסח אותה, אבל איך, איך מעלים את החשיבות של זה בעיני אנשים פה שיבינו שהם נותנים כבר בזה.
לא, זה החיים בעצמם כך. הוא נספג מזה, הוא סופג את הרוח וזהו.
בעיני האבא דווקא, בעיני הגברים פה, כי אני זוכר שכאילו פה אנחנו חושבים חינוך זה ללכת למלם ולדבר עם הילד שם בדיון, אבל זה ממש לא ככה.
לא, לא, חינוך זה שהם מסתובבים כאן בין הכיסאות.
עם הבן אדם שחושב שיותר רחוק בחיים מחינוך, ושמדבר לידך על נושאים שלא לא, לדבר לא. לידם עם ילד בחיים, שבגיל 13 ידעתי דברים שלא ידעתי בחיים דווקא מהחברה הזאת, ומצד שני אני ספגתי פנימיות מאוד גדולה, ממש כאילו איזה נכון. שורש כזה.
חינוך זה דוגמה, נקודה. כן, אורן.
בקשר למה שעכשיו אמרת, שחינוך זה מזה שהילדים מסתובבים לנו בין הרגליים, היום יש חוק ילדים שאומר שלשיעור בוקר בשבת אפשר להביא ילדים מגיל 9. אם יש לי ילדים מתחת לגיל 9 והם רוצים לבוא לשיעור איתנו, להרגיש גדולים, ואני רוצה ואני אשמור עליהם, לדעתך זה דבר שכדאי שיתקיים או לא?
אתם צריכים להחליט, רק שזה לא יפריע לאבות ולא יהיה כאיזשהו מין בייביסיטר כאן במקום שילד יושן ואתה לידו גם כן לא לומד ולא כלום, והוא אחר כך מסכן כל היום נמצא כזה מאורפל. צריכים לבדוק אם זה כן ואם זה לא. אני לא מתנגד, בעיניי, שוב אני אומר, אין ילדים קטנים ואין ילדים גדולים, כולם ילדים. לא. אתה מבין? אני לא רואה אדם ממש כמבוגר או ילד. באמת כן, לא. להתייחס לאדם צריכים מתוך זה שיש בו נשמה וזהו. לנשמה להתייחס. נו? אני
רוצה רק לחזור על השאלה שהייתה קודם, להדגיש את הנקודה, כי אתה דיברת, נתת תשובה על אלי ששלחנו אותו לחינוך. אני מדבר עכשיו על מישהו בקבוצת מוסקבה.
אני ממשיך בזה ואומר, בא אליי לפני חצי שנה אח של מאירוביץ', קוראים לו
שי.
שי, וגם כן שאל לאיזה מקום ללכת לצבא. אמרתי לו שאם אתה שואל אז אני אומר לך כדאי ללכת לחינוך. לא יודע מה הוא הלך, לא הלך, הוא בכלל לא נמצא, לא ראיתי אותו בזמן האחרון. לא, אבל...
חזר לדרום בחדרה.
הוא היה חי, כן?
הוא היה גם בסחירות פה עם שותף, ואצלנו.
טוב, אני לא יודע, אבל בקיצור, זה מה שאמרתי לו. אני לא מתערב בחיים פרטיים של כל אחד, אלא זה מה שאמרתי. מאז לא שאלו אותי, אבל אם שואלים, אני תמיד ממליץ חינוך. כי חינוך זה בטוח מקצוע שיצטרך, יחד עם זה שהוא ילמד חינוך הרגיל באוניברסיטה, או אפילו קורסים, ויחד עם זה שיהיה אצלנו כמה שנים טובות, בטוח זה יהיה אדם שימצא מקום שלו במערכת החינוך ויצליח. אנחנו צריכים כאלה. אם היו לנו כאלה אנשים בעודף, מה שנקרא, כי למעלם אנחנו צריכים, אבל אם בעודף, היינו שולחים אותם בכלל כשליחים לאיזה מקום. אין? אפילו לחול או כאן, בבקשה. מי רוצה? מי מסוגל? אדרבה. כן.
אני מדבר לא עכשיו על ללמוד חינוך, אלא עכשיו אני נאמר כישרוני בענף מסוים בהפצה, ואני גם יכול לעבוד עם הילדים בקבוצה שלי, במוסקבה, בפיטר, בניו יורק, באיפשהו.
כן,
האם אפשר אדם, לומר שזה עדיפות לעבוד עם הילדים?
עדיפות לעבוד עם הילדים בתנאי שהם יכולים להחזיק אותו, את האדם הזה, והוא בינתיים לומד מאיתנו ממש יום ולילה את החומר ונמצא איתנו בהפעלה, רואה דרך האינטרנט מה שאתם עושים כאן במלאם, ולומד מזה ונמצא איתכם בכל הזמן בקשר. אז ודאי שאנשים כאלו בכל העולם, שיהיו בכל הקבוצות שלנו בעולם, שיהיו ממש כאלה אנשים שהם ממש היו אפילו אנשים משוחררים. זאת אומרת שממש התקדמו בזה. אדרבה.
שזה המקצוע שלהם.
שזה המקצוע שלו. וסביבו כבר יהיו עוד כמה שעוזרים, ונשים וגברים, והוא יהיה המרכז שסביבו, ככה זה יתארגן נכון. אבל הוא יתפוס את הרוח שלנו, הוא יהיה בקשר איתנו, יהיו לו כל החומרים וכל ההפעלות וכל. ודאי. כדאי, אנחנו צריכים את זה, בטוח. כאן שיהיה משרתה לשאול, כן.
להחזיק בן אדם כזה, זה דבר שצריך להיות מתקציב קהילתי של הקבוצה המקומית או מתקציב מפעלי?
לא, תקציב קהילתי.
במוסקבה רוצים להקים מלאם פעם בשבוע, נגיד צריכים בן אדם בשכר שם. הקהילה של השמונה אמאות משלמת על זה? או מה? איך כאילו נכון?
בדרך כלל קהילה, כן, כי זה לא לצורך הפצת חוץ. גם אצלנו כך. כן, נו, אחרון.
דיברת על משהו, הייתי רוצה לזכות את הבירור. אמרת קודם על הבירור, נגיד, בגילאים שונים. שנגיד ילד בכיתה ו', אם אתה עכשיו פותח אותו לדיון מול גילאים קטנים, הם רואים לו כזאת השפלה שאתה שובר אותו. מה משתנה באדם? הרי לילדים, נגיד, מאוד חשוב הגיל. הוא יותר חצי שנה או פחות חצי שנה. באיזה שלב או מה השינוי שמשתנה באדם, כך שהוא כבר לא צריך את הפיצוי הזה? שנגיד יכול לשבת פה מישהו, אני יודע מה, בין 20, 60, או תשבת 3 שנים, 5 שנים.
אותו עיקרון, חייבים להיות שווים. זה יכול להיות שאנחנו שונים מאוד בגילאים, אבל אנחנו מרגישים את עצמנו שווים. זה תנאי. אצל ילדים שווים זה לא יכול להיות אם הם בגילאים שונים. כן.
אז מתי זה משתנה?
מתי שמפסיקים לדבר על הגיל, נגיד מגיל 17-18 כבר לא כל כך עניין של הגיל, ואחר כך אחרי גיל 20-22-3 זה גם כן כבר 25-30 זה כבר לא, אף אחד לא מתגאה בזה שאני בן 30 ואתה בן 25, אז מתי שיוצאים העיקרון הוא שוויון, דיון חייב להיות בין השווים. טוב,
נסיים.
אני חייב לסיים, אורן.
בקשר לסצנה הזאת של הילד הגדול שהרביץ לקטן, שגרשון אמר ושהסברת שבב צריכים לדבר בבב, האם צריכה להיות איזושהי התייחסות גם בפורום הכללי? כי כמו שגרשון מתאר, רוב הזמן שלהם הם כן בפורום הכללי.
לא.
אף התייחסות
בפורום הכללי שגדול הרביץ את הקטן או משהו נעשה, כי אתם בזה מתחילים לגנות את הגדול, אתם שוברים אותו, זה לא טוב.
כל הגדולה הזאת של כל הגילאים ראתה נגיד שהגדול הרביץ לקטן, אז אין התייחסות בפורום הכללי.
הקבוצה הגדולה צריכה לחייב את הגדול הזה לבקש סליחה או באיזושהי צורה לעשות זאת, אבל בלי לפגוע בגאווה. צריכים לא לשבור את האדם, זה מאוד קשה, ילדים בזה מאוד מאוד עדינים. זה, הוא יכול, לא יודע, לקפוץ מהגג. זה, צריכים להיזהר. נפש של ילד זה, אם גדול צועק על קטן, אתה אבא נותן לו מכות, סתם מישהו גדול יצעק עליו או משהו, זה בסדר. אבל שקטן, קטנים, עכשיו אומרים משהו לילד גדול בכמה שנים, והוא מתקפל, זה גם שנשאר לכל החיים. מאוד להיזהר. טוב.